אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
מנכ"ל משרד ראש הממשלה בתקופת כהונתו הראשונה של יצחק רבין, עמוס אירן. שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
שלומי מצוין, תודה רבה.
לפני כחודש הזמנו אותך, יש לנו איזה פרלמנט כזה, הייתה שם כמה וכמה פעמים, של יום שישי, יושבים שם כמה אנשים מכובדים, וסיפרת דברים מדהימים. ואני מנסה לראות איך כאילו צפית את מה שהולך לקרות. והקראת לנו מתוך מסמכים שהיו עד לפני חודש מאוד סודיים. ואתה תקרא לנו כאן כמה וכמה ציטטות מתוך אותם פרוטוקולים שתקיהם נמצאים בידך. אבל אני ברשותך רוצה להתחיל עם שאלה שנוגעת לנשיא הציוני ביותר של מדינת ישראל. זה מופלא ומפליא.
של ארצות הברית, לא של מדינת ישראל.
אמרתי של ישראל.
אוקיי.
למה אמרתי של ישראל? כי אני לא שמעתי נאום כזה אף פעם מאף נשיא ישראלי. ובכוונה אמרתי נשיא ישראל.
ברור.
כי ראית את הכתובות ואת השלטים. כמובן, נשיא ארצות הברית ביידן, וביידן שהיה ידידך וחברך, ואתה נפגשת איתו כל כמה וכמה שבועות, ואתה מכיר אותו היטב, והיו לכם הרבה מאוד שיחות, היה בעצם חלק מההטייה המצרית.
מבלי שהוא ידע מזה.
מבלי שהוא ידע מזה. ואני חושב שאין דבר ראוי מזה שנתחיל עם הסיפור הזה. בעצם ביידן, סנטור צעיר, מגיע לישראל לכאן, ובעצם בדיעבד מסתבר שהוא עשה לנו משהו שהוא קצת בעייתי, או הרבה בעייתי.
אני מדגיש שלא בידיעתו.
שלא בידיעתו נדגיש את זה.
חשוב מאוד להדגיש את זה.
נכון.
צריך לזכור, ביידן נבחר בגיל 30 לסנאט. אחד הסנאטים הצעירים שנבחר אי פעם לסנאט האמריקני, וכיהן 36 שנים בסנאט האמריקאי, והספיק להיות יושב ראש ועדת המשפט של הסנאט, והרבה שנים יושב ראש ועדת החוץ של הסנאט. ואז הוא גם נכנס לנושאים הבינלאומיים. אבל הנסיעה הראשונה שלו היה, אחרי שהוא נבחר, הוא בא מדלוור, מדינה קטנה, הוא נולד בפנסילבניה, בסקרנטון, פנסילבניה, אבל משפחתו עברה בגיל צעיר לדלוור, והוא, לאחר שהוא נבחר, הנסיעה הראשונה שלו הייתה למצרים וישראל. הוא ניסה לעניין סנטורים נוספים שהצטרפו אליו, והם חששו מלהצטרף מכל מיני סיבות. הוא בא למצרים, מראש ביקשו, הוא ביקש להיפגש עם ההנהגה המצרית, אבל מחר בו היה מאוד ג'וניור, אז לא יחסו לו חשיבות רבה.
מאוד זוטר.
הוא היה זוטר, והוא לא נפגש לא עם סעדת ולא עם אנשים בכירים מאוד, אבל האיש הבכיר ביותר שהוא נפגש היה חסנין הייקל.
כן.
שהיה רשות בפני עצמה. במצרים קראו לו הרשות הרביעית.
כן.
כעורך אל הרם.
אל הרם.
והמרכז האסטרטגי באל הרם, אחרי מלחמת ששת הימים.
הוא משפיע מאוד.
משפיע על מאוד. היה לו טור שבועי ביום שישי, שבכל העולם הערבי קראו אותו, וגם ציטטו אותו הרבה בעולם.
חסנין הייקל.
וסעדת מינה אותו גם לשר ההסברה. כלומר, הוא גם היה שר ההסברה, היה לו גם תפקיד פורמלי, והוא פגש בביידן. אותו חסנין הייקל, היה מאוד אז קרוב, בעיקר היה לנאסר, אבל גם לסעדת, עד שהמשבר ביניהם, וסעדת, אגב, הוא זה שעזר לסעדת לנסח את פקודת המלחמה במלחמת יום הכיפורים, את הנייר האסטרטגי הגדול יותר, שבו הוא מסביר סעדת מדוע הוא הולך למלחמה. אגב, בשיחה בין ראש המוסד, צביקה זמיר ומרואן, אשרף, מרואן אומר שהמסמך נכתב על ידי הייקל. והייקל אומר לו את הדברים הבאים. אני יכול לקרוא את זה מהשיחה, הבאת פה את הפרוטוקול של השיחה של ביידן עם גולדה מאיר, ב-31 לאוגוסט, בלשכתה בירושלים. הוא אומר כך, פגשתי עם אלה ואלה, עם שר ההסברה חסנין הייקל, והוא אמר לי, שאין למצרים אפשרות לצאת למלחמה נגד ישראל, נוכח עליונותה הצבאית המוחלטת של ישראל. זה היה שישה ימים, שבעה ימים לפני המלחמה. כלומר?
זאת אומרת, חסדין הייקל היה בעצם...
חלק מהטייה.
זה שהיה חלק מהטייה.
חלק מהטייה של, של מצרים, של סעדה.
והוא ידע שהוא הולך להיפגש עם האנשים עם בישראל, עם גולדה.
גולדה, ודאי.
והוא הביא לה מסר.
הוא הביא לה מסר. אגב, הוא אמר עוד דבר מעניין, באותה פגישה, זה מעניין, הוא אמר ככה. באשר ליחסי ישראל עם שכנותיה, הציע סנטור ביידן של אור עליינותה הצבאית המוחלטת של ישראל, על ישראל לעשות את הצעד הראשון, ואף אם זה יהיה צעד חד צדדי, הסנטור לא משוכנע שישראל מוכנה לסגת, לכן הוא רואה במצע של מפלגת העבודה זחילה לסיפוח. וכלומר הוא כבר ראה אז את האפשרות של שתי מדינות, כאחד הפתרונות, כבר בשלב המוקדם מאוד. עכשיו נחזור לקטע הזה של הייקל. צריך להבין מי זה הייקל. הייקל היה במצרים, הוא נחשב לרשות הרביעית. הוא היה מאוד מאוד קרוב לנאסר. נאסר כידוע נפטר בגיל 52, ב-28 לספטמבר 70. שנתיים לפני זה הוא הובחן בסקרת. בסקרת הלכה והחריפה. אפילו קראתי את הדוחות של הרופא הפרטי שלו, דוקטור חביב. היו מגיעים אלינו גם הדוחות של הרופא שלו. והבנו שמצבו די קשה. והרופא אמר לו, אתה חייב ללכת שעה ביום. וכל בוקר, היה הולך שעה ביום, בשטח סגור, מי היה הולך לצידו?
חסדין הייקל.
והטור שלו בימי שישי, היה טור שהיה בנוי מהשיחות עם נאסר, שהוא נתן עומק ומסגרת אינטלקטואלית למדיניות של נאסר. ומתוך כך נוצר הקשר האישי המאוד עמוק ביניהם. זה עבר במידה מסוימת לסעדת, אגב שנאסר חלה מאוד, עם בני משפחתו של נאסר, הייקל היה בבית שנאסר נפטר.
טוב, אז עכשיו הבנו שביידן היה באיזושהי צורה שליח שלא בידיעתו, ואני רוצה לשאול אותך, הכרת את ביידן, הכרת אחרים, נאום ציוני כמו שהיה לביידן, אני לא זוכר, אני חושב שאף אחד פה לא זוכר, אבל אני רוצה להוביל אותך 50 שנה אחורה למלחמת יום כיפור, המלחמה הארורה הזאת. ואתה מחזיק מסמכים שמתארים ומעידים על המהלכים שהביאו למלחמת יום כיפור. ואנשים לא יודעים שחלק מהדברים האלה אפילו לא פורסמו עד היום, גם לא בסרט גולדה וגם לא בכתבה שנעשתה בערוץ 12. ואני רוצה לשאול אותך, איך באמת הותאנו לחשוב, הבנו, היו כאלה ידיעות שלא ידענו לפרש אותם, שאנחנו נמצאים היום באותו מצב אולי אפילו יותר גרוע. מה ידעתם אז שהייתם צריכים לנתח אחרת? ובדיעבד, תקריא לי בבקשה מתוך המסמכים האלה של הפקודה ליציאה למלחמת יום כיפור.
סעדת חתם על פקודת המלחמה ב-5 לאוקטובר, יום לפני תחילת המלחמה. אני אקרא את הפקודה, היא מאוד קצרה, לכן אני יכול לקרוא את פקודת המלחמה, שאומרת כך, הנחיה אסטרטגית מאת הנשיא סעדת אל המפקד הראשי של הכוחות המזוינים ביום החמישי באוקטובר 73. זה הנשיא העליון של הכוחות המזוינים זה סעדת, המפקד הראשי המרשל אחמד אסמאעיל עלי, שר המלחמה והמפקד הראשי של הכוחות המזוינים. אחד, בעקבות ההנחיה המדינית הצבאית שנתתי לך ביום ה-1 באוקטובר 73, על יסוד המסיבות של המצב המדיני והאסטרטגי הנוכחי, החלטתי להורות לכוחות המזוינים להגשים את המשימות האסטרטגיות הבאות. א', לשים קץ למבוי הסתום הצבאי הנוכחי על ידי הפסקת האש החל מהשישי באוקטובר 1973. ב', להנחיל לאויב עבדות רבות ככל האפשר לכוח אדם, נשק וציוד. ג. לעשות לשחרור האדמה הכבושה בשלבים רצופים, בהתאם לגידולם והתפתחותם והכישורים של הכוחות המזוינים. משפט אחרון, משימות אלו תבוצענה על ידי הכוחות המזוינים המצרים בעצמם, ובשיתוף פעולה עם הכוחות המזוינים הסורים. זאת פקודת המלחמה של החמישי לאוקטובר, שבנויה על מסמך אחר שהוא ארוך, ואני לא אקרא אותו פה עכשיו, של 1 לאוקטובר, שם הוא מסביר מדוע הוא הולך למלחמה. שאת זה עזר לו ננסח הייקל. מול זה, לשים את הערכת אמן מהחמישי לאוקטובר, מאותו זמן, ממש כמעט באותם שעות, שיצא פקודת המלחמה ממצרים, מה הייתה הערכת אמן האחרונה, שהתייחסה למצב? מהחמישי לאוקטובר, למרות שעצם תפיסת מערך החירום בחזית התעלה, תומן בחובו לכאורה, סימנים מעידים על יוזמה התקפתית, הרי לפי מיטב הערכתנו, בהדגשה, לא חל שום שינוי בערכת המצרים את יחסי הכוחות בינם לבין כוחות צהל, אי לכך, הסבירות שהמצרים מתכוונים לחדש את הלחימה, היא נמוכה, הנמוכה ביותר. זה בחמישי לאוקטובר, במקביל לפקודת המלחמה של סעדת, זאת ערכת אמן.
תראה, זמיר היה מתנגד מאוד, זמיר שהיה ראש המוסד, היה מתנגד מאוד מאוד חריף של זעירה. המלחמה ביניהם נמשכה במהלך שנים, המלחמה, הכוונה, המלחמה המילולית ביניהם, נמשכה הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אני רוצה להביא אותך אחר כך למה שקורה כרגע, אבל אנחנו חייבים לעשות את האנלוגיה, למה אני מדבר איתך על זה? כי תראה, מה שהסתבר זה שהקונספציה פשוט הייתה שגויה. אתה מקריא לי כאן מסמכים שבעצם אומרים שהצבא שלנו, עם כל המודיעין המטורף שיש לו, בעצם ידע, אבל לא הבין. ידע, אבל לא פרש נכון. והשאלה הנשאלת היא, מי לדעתך השם? כי במה שראינו בסרט גולדה וגם במה ששודר בטלוויזיה, מנסים להוציא את האחריות של גולדה על זה ולהעביר אותה למישהו אחר. אגב, ועדת הגרנט כנראה או לא כנראה קיבלה מנדט לבדוק רק את הצבא ולא את הדרג הנוכחי שהיה אז, שזה אומר ראש הממשלה גולדה ואחרים. אני צודק?
נתחיל מוועדת הגרנט. ועדת הגרנט הוקמה בדעת מכוון מראש
להוציא את הדרג המדיני.
להוציא את הדרג המדיני, שהיה לו חלק ניכר בהליכים שהביאו למלחמה, ולהטיל את כל האחריות על הצד הצבאי.
על דוד אלעזר, שהיה רמטכ"ל.
רמטכ"ל, אי אפשר לשחרר את הצבא, בעיקר את אמן, ראש אמן ואנשי אמן האחרים, מהטעויות הטרגיות שלהם בערכת המצב והיא קריאת המצב. אבל להטיל את כל האשמה רק על הצבא ולשחרר את החלק המדיני, הוא לא מתקבל על הדעת. ולכן השר היחיד שדוח הגרנט הובא לממשלה, יצחק רבין היה שר עבודה, אבל לא זוכרים, עוד היה תקופה מסוימת שר עבודה, הוא הצביע נגד ועדת הגרנט, והוא נכנס לאימות מאוד חריף עם גולדה, והיא לא שכחה לזה על יומה האחרון. הוא אמר, אי אפשר להטיל את כל האחריות רק על צד אחד, יש פה הליכים שהביאו לעניין הזה. עכשיו, כדי לחזק את העניין, לדעתי, המועד הקריטי ביותר, שבמידה רבה תרם למלחמה, אם אפשר לומר כך, היה התייעצות במטבח של גולדה, ב-18 לאפריל 73. בתאריך הזה, התכנס סוף סוף המטבח של גולדה, בהשתתפות דיין, גלילי, בהתחלה היו גם אנשי הצבא, אחר כך הם יצאו מהדיון, ולשם בעצם הובאה יוזמת השלום המצרית, שהוצגה לארצות הברית קודם לכן, משום שסעדת התקדם בשני מסלולים במקביל.
מלחמה וניסיון להגיע
לנסיגה. ניסיון מדיני.
לקווי 67.
נכון. ומהלך צבאי. לא היה שום קשר בין שני המסלולים, אבל הוא נתן עדיפות בראשונה למסלול המדיני. עכשיו, לגבי השאלה ששאלת, אני אהיה מאוד ספציפי, בישיבה הזאת, של ה-18 באפריל, שיש שומרים, שזו הישיבה הקריטית ביותר, שגלגלה את המלחמה בעצם, ואומרים את זה רבים שמכירים את החומר, אחד הדוברים החשובים ביותר היה גלילי. גלילי היה, קראו לו האינטלקטואל גולדה. לא היה לו תפקיד ביצועי, אבל הוא קרא את כל החומרים, והוא בילה את היום-יום, כראש ממשלה, כדי להיות מעודכן, צריך להקדיש שעתיים, שלוש, ארבע לפעמים שעות ביום, לקרוא את כל החומרים שמתקבלים מכל מהמוסד, ממשרד החוץ, מכל הגופים השונים, כדי להיות מעודכן במה שקורה. במהלך הדיון הזה אומר גלילי את הדברים הבאים. נראה לי, מבחינה פנימית, איננו במצב טוב. כלומר, כל המערכת הזאת היא השתלשלות מהעובדה שאיננו מסכימים לחזור לקו הקודם, תכאורה, אם אתה לוקח את מה שחפז אמר לשאול, חפז ישמעיל, שאול זה קיסינג'ר, בנייר שהשאיר בידו, אז נקודת המוצא מתחילה מכך, שמוכנים לשלום ולמערכת הסכמים וערבויות בינלאומיות, וכיוצא בזה, בתנאי שאנחנו נסוגים באופן מלא לקו הקודם. עכשיו הוא מסיים את דבר ואומר ככה, ישנה אפשרות להימנע מכל הפורענות הזאת, כלומר ממלחמה שעומדת לפרוץ, אם אנו מוכנים להיכנס לסדרת דיונים על יסוד החזרה לגבול הקודם.
טוב, אמרת פה דברים שהם מדהימים, ואני רוצה לשאול אותך אבל בקצרה. בעצם מה שראינו גם בסרט גולדה וגם ביומנים שפורסמו, זה בעצם מנסים להמעיט מהאשמה של גולדה. אתה מקבל את הקביעה הזאת? כי הרי מי שעשה את הסרט הזה זה קרן גולדה.
תראה, אני לא רוצה להתייחס להתחשבנות.
אני לא מתחשבן עם אף אחד, אני רק שואל שאלה. אתה היית שם, מה התשובה?
התשובה שלי שאין ספק, קודם כל אמרתי, ישנן לפחות שתי אסכולות. אחת באה ואומרת שמקבלת את הראייה אולי של גולדה או של מי שהיה קרוב אליה באותה תקופה, שהמלחמה הייתה בלתי נמנעת, משום שישראל לא הייתה מוכנה לסגת לגבול הבינלאומי, גם במסגרת הסכם.
זה לא ברור פה
אגב,
עכשיו?
אבל אני רוצה להסביר. אי אפשר, זה היה הלך הרוח בציבור. צריך לזכור, דיין אמר, פומבית, ששארם אל שייח עדיפה על שלום. כן. זאת הייתה העמדה.
אתה אני אומר בעצם, אתם כל כך רשלנים, וכל כך טיפשים לא להבין את המסר שאני מעביר לכם, ואומר ראש אמן באיזשהו מקום בתל אביב, אומר לא, יש לנו הערכות שונות, ואני גם לא מאמין למרואן, כי פעם אחת הוא איתה אותנו, אבל הוא לא בדיוק איתה. אבל איך זה יכול להיות שזה מוגש לממשלה, ושני אנשים, גם דיין וגם מי שהיה ראש המודיעין זעירה, שניהם בדעה אחת כנגד הדעה של זמיר, וגולדה עומדת באמצע ולא יודעת מה לעשות?
תראה, אני רוצה,
אני צודק?
בעיקר הדברים שלך אתה בהחלט צודק. הערכה בשישי לאוקטובר, שעתיים לפני המלחמה, מופיע ראש אמן אחרי שהדוח, הדוח של השיחה של ראש המוסד עם מרואן אשרף, זה 11 עמודים, בכתב יד צפוף, שם הוא מסביר את כל הדברים האלה. אחרי שהתקבל הדוח הזה, מופיע ראש אמן בשישי לאוקטובר ישיבת הממשלה.
כן, ואומר, הסבירות נמוכה.
נמוכה ביותר, שהמצרים יחצו את התעלה.
מרואן היה סוכן כפול?
בעיניי, יש ויכוח על זה כמובן. אני חסיד של התפיסה, שצביקה זמיר נתן לו ביטוי והצד של המוסד, שהוא לא היה כפול, עובד בשירותי ישראל 28 שנים, הוא התמנה בזמנו, הוא נכנס, הוא נידב את עצמו, so to speak, בתקופתו של נאסר. נאסר היה איתו בקרע מוחלט, הוא היה נשוי לביתו, זה יצר משבר מאוד קשה, הוא דרש מביתו
להתגרש.
להתגרש. הוא הזמין את אביו של מרואן, היה גנרל בצבא המצרי, אחראי לכל החלק המלחמה הכימית של מצרים. דבר שני, מי חיסל את מרואן? המצרים חיסלו אותו בסופו של דבר. הם חיסלו באותה צורה גנרל מצרי אחר.
זרקו אותו מהמלון.
לא מלון, זה דירה שלא הייתה בקומה רביעית, בבית דירות מאוד מפואר בלונדון, זה לא מלון. והם חיסלו גנרל מצרי 4 חודשים לפני זה באותה צורה, וחיסלו גם איזה גברת שאני לא אכנס לפרטים, מצריה באותה צורה, זה הייתה דרך פעולה של המודיעין המצרי. המודיעין המצרי מצד אחד חיסל אותו, מצד שני נתן לו כאילו כבוד של לוויה ממלכתית, כדי לא לחשוף את הביזיון הפנימי שהיה להם.
יש לי שאלה לגבי מה שקרה בתעלה ואמצעי ההזנה, שבעצם היו שם, אבל הופעלו, לא הופעלו. מה היה שם בדיוק?
אמצעי ההזנה היה מערכת מאוד מורכבת, שנתנה בעצם כאילו תעודת ביטוח למה שקורה בתוך הצבא המצרי בדרגים הבכירים ביותר שלו. היה חשש שבמאי הם עלו על חלק מהמערכת הזאת, והיו סימני שאלה לגבי האותנטיות של כל של חלק מהמערכת הזאת. היא הופעלה לניסוי זמן קצר לפני המלחמה, אבל בשעות הקריטיות
היא לא פעלה.
היא לא פעלה, וכאן יש ויכוח. הוויכוח היה בין דיין וחלק מהממשלה לבין אלי זעירה. שאלו אותו, האם קיבלת איזו אינדיקציה מהמערכת הזאת? ממש בערב המלחמה. הוא אמר, לא. האם הוא הופעלה?
הוא שיקר.
האם הוא הופעלה?
הוא אמר כן, אבל הוא שיקר. ולא שומעים כלום.
ולא שומעים כלום. מי שהיה מופקד על המערכת הזאת, נכנס איתו לאימות מאוד, מאוד חריף, והוא טוען, אני מצטט אותו, שהיא לא הופעלה בשעות הקריטיות, שאולי אפשר לקבל איזושהי אינדיקציה, בעוד שנאמר למקבלי ההחלטות שהיא הופעלה ולא נתקבל שום מידע.
שזה בעצם, שזה כביכול שקר שזה עירה לממשלה. אני אומר כביכול, כי אין לנו...
נכון.
אבל זה מה שהוא אמר בעצם. מערכת לא הופעלה, ובעצם הוא אמר מערכת כן הופעלה.
אני רוצה לומר עוד דבר אחד, ברשותך. כשהייתי נפגשתי עם גם אסי, שהיה שר המלחמה, היה ראש אגם במלחמה עצמה, הוא בעצם היה מתכנן הראשי של המלחמה הזאת, שזה היה רמטכ"ל, אבל שניהם היו בעצם אלה שהובילו את המלחמה, ולמדתי ממנו, שלפני המלחמה ממש, ימים קודם לכן, הם הכניסו חוליות של המודיעין המצרי לתוך סיני, שהם התחזו לבדואים, ואלו מכשירי קשר, והם דיווחו להם, על כל מקומות שהשריון נמצא, מה קורה בצד השני. ביום חמישי, חוליה אחת כזאת נתפסה. גשש הבחין צעדים מוזרים, חוליה הלכה בעקבות הצעדים האלה, והגיעו לאיזשהו צמחייה בתוך המדבר, ושם מצאו מספר בדואים. הוציאו אותם, תחילו לחקור אותם, מיד הבינו שהם לא בדואים. והביאו חוקרים מנוסים יותר, טיסו אותם לסיני, והם נחקרו, ואחד מהם, מסר, שהם נמצאים שם, משום שעומדת לפרוץ מלחמה, בזמן הקרוב ביותר, לא אמר מחר, או מחרתיים, הוא אמר בזמן הקרוב ביותר. המידע הזה הוא עבר מיד, למודיעין פיקוד דרום, מפקד מודיעין פיקוד דרום, סגן אלוף גדליה, דוד גדליה שמו היה, שהודח גם על ידי ועדת הגרנט, ענה למי שהעביר לו את המידע הזו, אתה רואה את כף היד שלי, ככה יתמחו פה שערות אם תהיה מלחמה. אחרי שהמידע הזה נמסר קודם, יש עוד מידע של מלחמה מאוד קריטי. 8200 של אז, המספר שונה, הצליח לעלות על מברק, ששלח שגריר עיראק במוסקווה, ששאל את הרוסים, הוא קורא בעיתונים שהרוסים עוזבים את ישראל, את מצרים וסוריה, המשפחות מטיסים אותם, מה פשר הדבר? הוא אמר לו, האיש הבכיר במשרד החוץ המצרי, המצרים והסורים הודיעו לנו שאוטוטו עומד לפרוץ מלחמה. המברק הזה הוא פוענח על ידי היחידה הזאת. קצין תורן קיבל אותו באמן, צלצל לראש אמן הביתה, אמר להם להפיץ את הידיעה הזאת, ונאמר לו שהמקור לא מספיק מימן, צריך לחכות למחר. הרמטכ"ל, גם בעדותו בוועדת אגרנט, אמר שמעולם המידע הזה לא הובא לידיעתו. כלומר, שני ההוכחות האלה, מעבר למרואן, עזוב את מרואן לרגע, היו הוכחות ביד שעומדת לפרוץ מלחמה, והתעלמו בצורה כזאת או אחרת, מהידיעות האלו שהיו בערב המלחמה.
שאלה אחרונה, איזה אנלוגיה אתה עושה למצב עכשיו?
אני כבר רמזתי על זה, המצב עכשיו היותר גרוע. משום שכאן הייתה קונספציה. שוב הקונספציה שנכשלה שם, נכשלה כאן. מה הייתה הקונספציה הבסיסית של, של, של ראש הממשלה הנוכחי? להכיל את החמאס, לא למנוע את חיזוקו, להקטין את משקל הרשות הפלסטינאית, גם לפגוע בה, כדי לא להיכנס לשום מסע ומתן על עתיד יהודה ושומרון, וכתוצאה מכך בעצם, החמאס התחזק. אני קראתי כאן, מה שאמרתי, יש לי סימוכין, אני לא מעריך את זה כהערכה, אני מדבר
על... אין לנו זמן כבר.
אולי נכניס משפט אחד. אני מביא כאן דברים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, בישיבת סיעת הליכוד במרץ 2019, מי שרוצה לסכל הקמת מדינה פלסטינאית, צריך לתמוך בחיזוק החמאס ובהעברת כספים לחמאס, זה חלק מהאסטרטגיה שלנו. כל זה נפל כמגדל קלפים, כמו שכל הקונספציה הצבאית בישראל נפלה כמגדל קלפים במלחמת יום הכיפורים.
מנכ"ל משרד ראש הממשלה של יצחק רבין,
עמוס ערן. גם יועץ מדיני.
וגם יועץ מדיני. עמוס ערן, תודה.
בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.